רחל איסקאפה, קריינות, פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-09. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות, פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
שלום לכולם, צהריים טובים לכל מאזיני רדיו סול, יום שני בשבוע, 15 למרץ 2021, והשעה 12:03 על השעון, וכמידי יום שני אנחנו כאן עם עוד תוכנית של כי אני חייל, התוכנית ששמה פוקוס על צהל, על השירות הצבאי וכל מה שקשור לנושא הזה. ומאחורי המיקרופון איתכם, הולי שוורץ, אני. ואני איתכם בשעה הקרובה בשיחה על השירות הצבאי, המקומות שהוא מוביל אותנו אליהם, ההזדמנויות בשירות, אתגרים, וגם איך השירות הצבאי ככה נותן לנו כלים לפיתוח קריירה, מלמד אותנו שיעורים שמלווים איתנו כל החיים. והיום אני מארחת באולפן אורחת מיוחדת, אלוף משנה במילואים, עדי ברשצקי, שעשתה קריירה צבאית ייחודית, ומיד כשהיא פשטה את המדים, המשיכה לעשות חיל. אז עדי, צהריים טובים.
צהריים טובים.
קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו בצהרי יום שני זה. ומרוב שיש נושאים לדבר איתך עליהם, אני אנסה לעשות את זה מסודר כדי שלא נפספס שום דבר. השאלה הראשונה היא, איפה שרתת בשירות החובה? בואי נראה אם ככה המקום שאליו הגעת עכשיו, איכשהו שזור בשירות החובה או שאין קשר?
זה התגייסתי לפני המון המון שנים.
המון המון.
זה היה ככה איזה שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור, זו הייתה תקופה מאוד מכוננת.
Okay.
וכולנו רצינו לתרום למדינה כמה שיותר ולשמור עליה. ואני לא יודעת אפילו למה, וביקשתי להתגייס לחיל האוויר. אין לי מושג מדוע ביקשתי. וכשכבר ידעתי שייכת לחיל האוויר, ביקשתי ללכת לקורס מודיעין אוויר, וככה מצאתי את עצמי בקורס מודיעין אוויר. ולאחר מכן ביקשתי לשרת בשארם א-שייח.
למה דווקא שם? משהו קצת רחוק וזה, לא?
היה נשמע לי משהו קרבי, קשה יותר, מקום שאפשר אולי לתרום בו יותר, רצון לתרום ולתרום. וככה מצאתי עצמי בשער המשך נוחתת, חיילת לבד, במדבר גדול, מסתכלת עם ינה שמאלה, לא יודעת לאיפה אני בכלל צריכה לגשת, ועולה על איזשהו מסעית, שאומרו לי, מיקחו אותי לבסיס של חיל האוויר, ושם בעצם התחלתי את שירות הצבאי שלי.
זה משהו שבא מהבית, לרצות לתרום, ללכת להיות רחוק, כי הרבה חבר'ה רוצים, בטח במקום של היום, מה יוצא לי מזה, שיהיה לי קרוב, שיהיה לי נוח, זה משהו שהיה אז מקובל, זה בא מהבית, איך, למה דווקא?
בא מהבית הנושא להצטיין. זאת אומרת, בכל מקום שאתה נמצא, בכל פוזיציה, תנסה להגיע לכמה שיותר רחוק. זה היה באותה תקופה, כן. הרגשנו שאנחנו חייבים לשמור על המדינה. המדינה זה לא דבר מובן מאליו. צריך לשמור עליה. ולכן כולנו היינו חדורי מוטיבציה לתרום כמה שיותר.
המוטו הזה של, שיצא מהבית, כמו שאת אומרת, לעשות את הטוב ביותר, לתרום, זה משהו שהוביל אותך אחר כך גם במהלך השירות, או שאחר כך ראית עוד דברים והתכווננת לפיינטיונינג משלך?
הרצון להתקדם ולתרום ולעשות את הטוב ביותר, זה מוטו שמוביל אותי לאורך כל הדרך. אני זוכרת גם שבתור חיילת, בשער המשך מקום מופלא, היו את כל התנאים הכי טובים, ותפקיד נהדר. הציעו לי ללכת לקורצינות, ואמרתי רגע אחד, אני עוזבת את כל הטוב הזה והולכת לקורצינות למשהו לא נודע. ולקח לי מעט מאוד זמן להחליט שכן. עכשיו אני נמצאת פה, קורצינות זה קידום, הולכים לשם, ממשיכים הלאה, כן.
זאת אומרת, תמיד תשאף ליותר, זה משהו שהוביל אותך, גם במחיר של הנוחות האישית?
בהחלט, בהחלט זה דבר שמוביל אותי עד היום הזה.
אז דווקא פה, באיזון הזה שבין שאיפות ובין הנוחות האישית, לנו כנשים לא נעים לומר. יש הרבה פעמים את ההתלבטות הזאת. אני אלך לקריירה או שאני אלד ילד. אני אתקדם ואולי אפילו אעבוד במקום שהוא דורש קשה יותר, מאתגר יותר, או שאני אעשה משהו קטן ליד הבית, אני אוכל גם לגדל ילדים. זו דילמה שנתקלת בה, או שתמיד היה ברור לך מה, איפה הכיוון של החץ?
אז לי היה מאוד ברור שאני עושה גם וגם.
אוקיי.
אני מולטיטאסק, גם וגם. לא צריך לוותר על אחד למען השני, זאת אני. אני לא אומרת שכולן צריכות להיות כאלה, כל אחת תבחר מה שנוח לה. אבל אני יכולה להגיד שאפשר גם לעשות קריירה ולהתקדם, וגם לקיים משפחה, לפתח משפחה, ללדת ילדים, להיות בזוגיות, וצריך לראות שלפעמים צריכים לעשות איזשהו בלנס. צריך למצוא בן זוג, כן? לבחור בן זוג שיתמוך בזה. זה לא מובן מאליו, זה לא קורה. צריך לראות בן זוג שתומך ועוזר, לקחת סיוע שצריך. ואני עוד בתקופה שפחות ויתרו לבנות או סלחו, שבחורה הייתה רוצה לעשות קריירה והייתה אומרת, אני צריכה לצאת מוקדם מהבית, זה היה נראה לא טוב, אסור היה להגיד את זה אפילו. אני חושבת שיש כן מקום לזה, כן יש מקום לנשים בעיקר בתקופה של הפוריות ושל הרצון להרחיב את המשפחה, כן ללכת לקראתם, זה לא אומר שהן פחות טובות.
אני באמת רוצה רגע אחד להתעכב איתך, כי כאילו התחלנו עם השירות הצבאי, אבל עזבנו אותו מהר מאוד. אני רוצה להתעכב איתך באמת על השנים שלך כקצינה בדרגת רב סרן, בדרגת סגן אלוף. כמו שאת אומרת, המודעות הייתה הרבה פחות גבוהה מאשר היום. ואני מניחה שבכל זאת היו, את יודעת, יש בלטמים, יש דברים לא מתוכננים, פתאום את צריכה לצאת מוקדם, פתאום יש ילד חולה. את זוכרת את עצמך בהתלבטות הזאת? את זוכרת את עצמך מתמודדת עם סיטואציות כאלה?
אני זוכרת שהיו לי מדי פעם, זה היה בדרך כלל בסיום תפקיד ולקראת תפקיד חדש, בכיר יותר, עם מחויבות גדולה יותר, זה האם אני עושה את הדבר הנכון. האם הילדים שלי נפגעים? אז אני לא אגיד לכם שזה לא היה, בוודאי שזה היה. האם הילדים שלי שהם באים מבית ספר, תמיד אמרו שזה נורא חשוב שיש להם את האימא, שהיא נמצאת ומחכה ואפשר לחלוק איתה את החוויות. Okay. ואני לא נמצאת שם, המטפלת נמצאת, אני באה בערב, בלילה, שהילדים לפעמים גם הפוך הולכים לישון. ושאלתי את עצמי כל פעם, אז אני לא יכולה להגיד לכם אז שהיו לי תשובות חד משמעיות, אבל פרספקטיבה לאחור, אני יכולה לומר שהילדים לא נפגעו מזה, יצאו מאוד מאוד עצמאים, מאוד יודעים מה הם רוצים מעצמם, ומאוד קרייריסטים כולם.
אז זהו, זו שאלה, האם אנחנו כאימהות צריכות להיות שם, או בכלל כהורים צריכים להיות שם, לגנן, לעטוף, להכין קציצות חמות ופירה, והאם זה הרול מודל שאנחנו רוצים לשמש, או שכילד אתה רואה את ההורה שואף קדימה, מתקדם, זאת גם אמירה. זאת אומרת, אני מניחה שהיום הילדים שלך, כשהם יותר גדולים, הם בהחלט מסתכלים עלייך כדוגמה.
אז כן, צריך להיות גם וגם, אמרתי? כן. אז צריך באמת להתכוונן ולרוץ בקריירה ולסלול את הדרך. אבל צריך לראות שהמשפחה לא משלמת את המחיר. זאת אומרת, כן לראות אותם. אני חושבת שכנשים אנחנו יותר יכולות להביע אמפתיה, ואפשר לראות את זה עם הילד במצוקה. אני זוכרת שנסעתי לשליחות בוורשה, ולקחתי איתי ילד קטן בן 13 שהתחיל בית ספר אמריקאי, למד את ההיסטוריה הפולנית באנגלית. Okay. הוא לא ידע אנגלית קודם. והיה לו קשה מאוד מאוד מאוד, והייתי צריכה אני לרוץ מהר, להוכיח את עצמי גם כן. ואני זוכרת שמצאתי איזשהו מכתב שלו, שהוא כותב, הוא מביע כמה זה קשה לו. וידעתי איך לקחת זה, ולהגיד רגע אחד, בוא נעשה רגע אחד, בוא נטפל בזה.
אז לא? רגע, בוא נדבר כן. על זה מסודר, כי כאילו קפצנו. טוב. אבל בואי נגיד, את היית נספחת צבאית בפולין, היית גם האישה הראשונה שהייתה נספחת צבאית, נכון?
נכון.
אני רוצה רגע אחד, עוד לפני שאני שואלת אותך על התפקיד, אני רוצה לשאול אותך על הרגע הזה שמתקשרים אלייך ואומרים לך, מציעים לך את התפקיד, מה המחשבה הראשונה שככה עולה לראש? מה אני אעשה עם הילד בן ה-13? או האם אני מספיק טובה? האם אני רוצה את זה? מה ככה, אם את יודעת לשחזר?
אז אני זוכרת שהתקשרו אליי, אני זוכרת שזה היה דן חלוץ, הוא היה אז ראש אגף המבצעים, ובזמן שהרמטכ"ל היה, תכף אני זוכר, ואני זוכרת שהוא אמר לי את זה, ובהתחלה חשבתי שזאת בדיחה, כי לא ביקשתי את התפקיד, לא התמודדתי על התפקיד, הוא לא היה פתוח לנשים אף פעם, והקשבתי לו, ואחרי שהבנתי שזאת לא בדיחה, כמו שתמיד ואני ממליצה לכולם, אמרתי, תן לי זמן לחשוב, ללמוד ולתת תשובה. אני אף פעם לא אתן תשובה לא, אני אף פעם לא אתן תשובה כן, אני אגיד רגע אחד, תנו לי זמן ואני אחזור אליכם. ואז לקחתי את זה וחשבתי ועשיתי את מכלול השיקולים, יחד עם הבן זוג ויחד עם הילדים ויחד עם קולגות, לראות פלוס ומינוסים, בחירים שאני צריכה לשלם, בהחלט להביא את זה לידי החלטה רציונלית ולא אמוציונלית, ועלו הכל, גם הילדים, הכל, הכל, כל המכלול.
מה אמרו הילדים? לא התנגדו או לא חששו?
הילדים להפך, ראו בזה אופציה נדרך, רילוקיישן לעשות, לבוא לגור במדינה זרה, היה נשמע להם חוויה. הפכתי את זה אולי גם כחוויה דרך, ויכול להיות שגם שידרתי להם את זה כחוויה.
אבל את כהורה, כאדם מבוגר, שיודע מה המשמעות של עכשיו לעזוב את כל החברים ולעבור למדינה אחרת וללמוד בשפה זרה ולהתמודד עם תרבות שונה, זאת אומרת, את כמבוגר הרי מבינה יותר מה המשמעויות של זה. לא היה לך איזשהו חשש לגבי מה אני עושה לילדים?
זה היה לי חשש. קודם כל, עמדתי להשאיר פה בן קצין סמך מפה בצבא, בזמן מאוד מאוד קשה. הייתה לנו עוד בת, שאז היא הייתה גם, יש לנו בת שהיא גם הייתה אז חיילת. להשאיר חיילת בודדה, זה היה נשמע לי...
אז השארת פה שני חיילים למעשה.
שני חיילים פה, ולסוע ולהשאיר אותם פה. וילד קטן בן 13 לקחת אותו באמת לרילוקיישן, למדינה שונה, שפה שונה, הכל שונה.
לקחת אותו כשגם אין לו את התמיכה של האחים שלו.
לא אחים שלו וגם לא חברים שלו. ברור. ממש לנתק אותו מהתא המשפחתי. הדבר היחידי שלקחנו איתנו זה הכלב, שהיה צמוד אליו, שהיה תחלטה מאוד נכונה.
אוקיי. וכשאת מדברת איתו היום, חלפו אילו שנים, איך הוא רואה את
מחר היה חוזר לשם לרילוקיישן. דרך אגב, הוא עושה רילוקיישן היום בלונדון.
וואלה.
והוא שמה בן זוג של נספח התיירות, שליחת okay. תיירות, זאת אומרת שהוא בן זוג של שליחה מהמדינה ועושה שם חייל, ובעצם ההתמודדות שם, השפה שהוא רכש, הוא שפתם, שמח שיש לו אנגלית שפתם, עוזרת לו מאוד בכלל בקריירה שלו. והוא מודה לי.
אז זה משהו, זה שיעור שלימד את כל המשפחה הרבה הרבה דברים, והנה זה גם משהו שמלווה אותו עד היום, זאת אומרת.
עד היום, כן.
זאת יכולת שהוא רכש הודות לך.
שאפשר גם להתאקלם בכל מקום. אני בטוחה שהילדים שלי מרגישים היום שיכולים להיות, לקפוץ לכל מקום, לזרוק אותם בכל מדינה בעולם, והם יסתדרו שם.
שזאת יכולת...
שזה לא פשוט, כי זה להוציא אותך ממקומות, ממקום הנוחות שלך.
מאזור הנוחות.
וממש, זה לא פה לעבור ממשרד אחד או מחברה לחברה. זה ממש שינוי מהותי.
אז דיברנו על תקרת זכוכית אחת שפרצת, שזה להיות נספחת בפולין. בואי תתארי לי קצת את התחושה הזאת של לעשות משהו בתור אישה בפעם הראשונה, לפרוץ את תקרת הזכוכית.
אז אני אגיד את זה ככה. לי באופן אישי לא הייתה בעיה, לא הרגשתי משהו שונה, כי באתי לתפקיד, אני הבאתי את עצמי לתפקיד. זה לא הבסיס אישה או גבר, זאת אומרת, הבאתי את עצמי. כמו שאני, שיש בי באישיות שלי אישיות נשית, שאני מאוד גאה בה. אבל הסביבה, אני ידעתי תמיד שהם צופים בי ובוחנים אותי בזכוכית מגדלת. כי זאת האישה הראשונה, פעם שהייתי אלוף משנה הראשונה בחיל האוויר, אז איך היא תסתדר, איך היא תתפקד. ואחר כך שהייתי באמת הנספחת הראשונה, והבנתי שכל העיניים נשואות, ובודקים אותי. ואני, אומרים שאישה צריכה להיות, לעבוד יותר קשה בתפקיד. כי חייבת להוכיח את עצמה יותר, יותר מגבר. כן, יש בזה משהו.
כן, אני, את מרגישה ככה? כן.
בתחילת הדרך, כן, בהחלט באתי, אולי זה גם משהו שלקחתי על עצמי, אבל באתי ואמרתי, כנספח הצהל, אני צריכה פה להשקיע את נשמתי, להביא תוצאות מיידיות שיגידו, וואו, אישה, אנשים...
זאת הייתה החלטה נכונה.
הייתה נכונה, ואישה יכולה להיות נספח הצהל, או אלוף משנה בחיל אוויר וכו'.
אז אנחנו נעשה הפסקה ראשונה, ותכף נדבר על התפקיד, תפקיד האלוף משנה הראשון שלך בחיל האוויר. נשמע את עידן עמדי חלק מהזמן, ואז נמשיך.
חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא אמר בחלון קטן מולי בואה בפנסי האחור איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות ולפעמים זה גם קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר לא רחוק שסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר לא רחוק
אז שמענו את עידן עמדי, ואנחנו חוזרים לרעיון שהתחלנו איתו עם אלוף משנה במילואים עדי ברשצקי, ודיברנו על התפקיד כנספחת בפולין. ואני רוצה קצת לחזור בזמן, עוד נחזור לתפקיד בפולין. אני רוצה לשאול אותך על תפקיד העלם הראשון, תפקיד אלוף משנה ראשון, שלהבנתי עסק בכוח אדם בחיל האוויר. גם שם היית פעם ראשונה אחראית על כוח האדם בחיל האוויר, אישה?
בתפקיד אלוף משנה. הייתי אלוף משנה הראשונה, אישה בכלל בחיל האוויר. בהיסטוריה, לא קשור לכוח אדם.
הבנתי. אז ראשונים מכל הכיוונים.
כן.
כוח אדם בחיל האוויר, זה וחד כוח. זאת אומרת, זה אחריות גם על הטייסים, וגם על פקחים, פקחי טיסה. כל מי שמגיע לחיל האוויר, ולמעשה יש אישו בלשבץ אותו, נכון?
קודם כל, יש אישו בחלק גדול גם למיין אותו, mm-hmm. לעשות את השיבוץ ומיצוי אופטימלי של הכוח mm-hmm. אדם. אז בין זה, זה גם מיון לקורס טייס, וזה מיון להרבה מאוד תפקידים בחיל האוויר יש מיון, כדי להתאים את הבן אדם לתפקיד, על פי הצרכים.
וכשאת מגיעה לתפקיד הזה, עם איזה אג'נדה או עם איזה מוטו את מגיעה לתפקיד?
האג'נדה שהייתה לי, זה היה לי ברור שאני רוצה למצוא מיצוי אופטימלי של המשאב האנושי.
אוקיי, המשאב האנושי, אבל זה משהו מאוד כללי.
אבל המשאב האנושי מורכב גם מגברים וגם מנשים. ולכן היה לי ברור שאני הולכת להשפיע, לפתוח את רוב המקצועות של חיל האוויר בפני נשים.
שזה כולל קורס טייס?
קורס טייס, לא אנחנו ביצענו את זה, אלא יוזמה שלנו, אלא זו הייתה יוזמה של בגץ, אליס מילר, mm-hmm. שהיא בעצם פרצה את הדרך, ואנחנו נכון. בעצם ממשנו את זה בחיל האוויר הגדול, כמו שיודע לקח ויישם את זה כמו שצריך.
אוקיי. אבל, אז איך זה בא לידי ביטוי?
אבל לקחנו הרבה מאוד תפקידים אחרים, אני לקחתי, ופתחנו בפני נשים, לוחמות נונמם, כוחות הגנה אווירית היום.
כן.
שהיום 50% מהלוחמות הם נשים. ואין שום סיבה שלא, זה חיל טכנולוגי, לוחמים טכנולוגיים.
אז איך משכנעים? אני מניחה שזה לא משהו טריוויאלי שבא הקצינה שאחראית על זה ואומרת, יאללה, בוא נעשה את זה. יש דרג וצריך לאשר.
אז קודם כל צריך לעשות תוכנית אסטרטגית, ולראות את הכיוונים, ולראות את הכמויות כוח אדם, ולתת גם רציונל שאם אנחנו לא נבחר את הנשים, אז לא לנו איכות מספיק טובה, כי על הגברים מתחרים כולם, ולכן חייבים להכניס נשים, אז היה פה איזשהו רציונל. שתיים זה להגיד להם רגע רגע לאט לאט, בואו נתחיל מניסוי, מפיילוט.
אוקיי.
פיילוט נשמע פחות מאיים, ואז בואו נראה, עכשיו אם זה מצליח, אז ממשיכים הלאה, וככה מגדילים את זה.
אז לא כל נספור. דבר כזה התחיל כפיילוט.
כל דבר כזה התחיל כפיילוט עם הסבר, וכמובן שהייתי צריכה לקבל גם כן רוח גב, מה שנקרא בחיל אוויר, מהמפקדים הבכירים.
אוקיי.
לעשות את זה, אבל ככה הכנסנו תפקידים של בנות, מפעילות, כלי טייס, מוישים מרחוק, ואמרנו לוחמות בהגנה אווירית, ומקצועות הטכניים, חמשיות, כל מיני מקצועות טכניים שלא היו פתוחים בפני נשים.
וכשרצו להגיד לך לא, על איזה בסיס אמרו לך לא?
כשרצו להגיד לי לא, אי אפשר היה להגיד פוליטיקלי קורקט שאנשים לא יכולות, אבל אמרו, תראו, המשך השירות של אנשים קצר, אז אמרתי, רגע, בוא נעשה עסק. אנחנו רוצים זכויות שוות, בוא ניתן גם חובות. אז אם הבנות הלכו להיות לוחמות בהגנה אווירית, אמרתי שהשתשרתנה 3 שנים כמו בנים. אז זה הורדנו
מהפרק.
אחר כך אמרתי, בוא נעשה מיונים. נעשה מיונים, נציב להם את
הרף,
ובואו נראה שהן באמת מגיעות לזה. ואני מוכרחה להגיד שגם כחיל אוויר, כתרבות ארגונית, כארגון מוביל ומכיל ומקבל, הצלחנו בעצם, לקח זמן, אבל כל השבלובים האלה של נשים במקצועות הגברים הצליחו, והיום אני חושב ש99.9% מקצועות בחיל אוויר פתוחים בפני נשים.
כן, היום
ממש הכל.
לראות לוחמות, כמו שאמרת, בהגנה אווירית, זה משהו...
אבל זה לא היה. זה לא היה, וזה מה שיפה בזה, בהחלט.
זה משהו שאת אומרת, התחיל בזרזיף.
ממש, ממש ככה. אבל עם הזמן גם ראו שאין מספיק גברים, ורוצים איכויות, ונשים מוסיפות איכות, מוסיפות גם עוד ממד, מימד נוסף. לכל האקוסיסטם הזה, נקרא לזה היום.
יש גם מימד של תחרותיות? כשבאה אישה, אני בתור אישה רוצה להוכיח שאני לא פחות טובה, כמו שאת אמרת קודם, וגם הגברים יש להם איזושהי חשיבה שבאה ואומרת, מה, אישה תהיה יותר טובה ממני? יש משהו כזה?
אני חושבת שזה, החשיבה הזאת היא קיימת לפני, בסדר? שהייתי אלופים שנייה ראשונה בחיל אוויר. אז מה, היו טובות לפניי? ולמה בעצם כן. לא הקדמו אותם? זה צריך לשאול. אז יכול להיות שפה היה חשש לפתוח את זה בפני נשים. אבל אחר כך, אני חושבת שאין תחרות, ואתה מביא את עצמך בתפקיד. אתה, זה לא משנה.
אתה והיכולות כן. שלך. דיברנו קודם, והבטחתי לך שנחזור, אז הנה אנחנו חוזרות, לתפקיד של נספח צבאי בפולין. קודם כל, נספח צבאי, מעצם טבעו וטבעו, מה שנקרא, נושא איזשהו דגל, ומייצג את הצבא באותה מדינה. יש איזושהי רגישות מיוחדת, אני מניחה, בפולין כמדינה, לנוכח ההיסטוריה שלנו. הרגשת את זה במהלך התפקיד?
אני הרגשתי, קודם כל, קרבה מאוד גדולה לכל נושא השואה שם. הרגשתי שאני נוגעת באדמה הזאת שספוגה בדם של היהודים. הרגשתי שאני נמצאת פה לסמל את היהודים שנכחדו, את אותם 6 מיליון שנכחדו בשואה, ובעצם אני פה צועקת לעולם, לא עוד, לא יהיה יותר דבר כזה, וגם צועקת, לא הצלחתם להכחיד את האמת. הנה אני הנציגה של עם הזה, וגם של כל מי שנשאר ושרד את השואה, הרגשתי פשוט נציגה שלהם.
נאמר גם שבאמת יש לך חיבור אישי לנושא, אביך הוא שורד שואה.
נכון, נכון.
היה איזה משהו אישי, מכוח זה, או שהרגשת שזה התפקיד? זאת אומרת, הרגשת, הנה אני כאן גם בשם אבא שלי?
יש, כן. גם הרגשתי שאני שם בשם אבא שלי. גם שאלתי אותו כשיצאתי לשליחות לפולין, במיוחד האם זה יקשה עליו, והוא אמר לו, אני גאה בך, והמשיך להיות גאה בך, והוא גם בא כמובן לבקר ולקחת חלק בעשייה.
איזה דברים באים לידי ביטוי בעשייה בפולין ספציפית לנוכח ההיסטוריה?
אז יש פעם אחת את כל נושא של התקסים המרגשים האלה, את הפעילות של התלמידים ושל החיילים, עדים, של הקצינים, עדים במדים, mm-hmm. של מצד החיים, מאושוויץ לבירקנאו, עם כל הנספחים, אחד את שכל הנספחים צועדים איתי ביחד, ואנחנו בעצם מציגים לעולם שכולנו ביחד, אנחנו נהיה תמיד שם בשביל גם לעזור אחד לשני, לא ניתן ששואה כזאת תתרחש עוד פעם. אז המון, בהמון תקסים של כל מיני זוועות שקרו שם לעם היהודי, ואת פשוט עומדת שם עם החליפה, עם דגל ישראל עלייך, ומרגישה שבעצם את נושאת פה את השם, את הדם של אחרים שלא הגיעו. זה בקטע של השואה, בבקשה.
בואי נדבר רגע על המטס.
המטס התחיל...
רק נגיד המטס מעל אושוויץ.
אושוויץ, שזה כן, היה לא. חד פעמי. אז המטס התחיל בזה שמפקד חיל האוויר, שהדן חלוץ, הגיע לביקור בחיל האוויר הפולני, ובמטוס, יש תמונה כזאת, במטוס מפקד חיל האוויר הפולני נותן לו מעטפה ומזמין אותו ל-85 שנות אניברסרי של חיל האוויר הפולני, וחלוץ אומר, אוקיי, אני אסע, בוא נראה מה הם רוצים איתנו, שנביא שני מטוסי F-15 וכו' וכו'. ולקחנו חלק באירוע הזה של 85 שנה לחיל האוויר הפולני. ואז ממטה חיל אוויר עיקב, אמרו, אם אנחנו כבר שמה, עם הרבה מטוסים וכוחות, בוא נארגן מטס מעל אושוויץ. ובשנייה אחת שאמרו לי, אמרתי, אין בעיה, אנחנו הולכים לארגן את זה. עכשיו, לא ידעתי שיש בעיה כל כך קשה.
שמה הבעיה בעצם?
שהבעיה היא שמאז אחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, החליטו וקיבלו חוק שלא טסים מעל אושוויץ. גם לא מטוסי מסחרים וגם לא מטוסים צבאיים. אין יותר. אין, כי זה סימבול של כיבוש.
אוקיי.
לא יהיה. ואנחנו באים, ואני מבקשת עכשיו שמטוס ישראלי יטוס מעל אושוויץ בהצדעה, עם מסדר שיהיה למטה של חיילים שעשו את מצד העדים במדים. צריכים לתאר את האירוע הזה, המרגש. וזה היה טיפול שהייתי צריכה להגיע עד נשיא המדינה.
שלנו או שם?
שם. להסביר להם את החשיבות. עכשיו, הם אמרו לי לא. ואמרתי, לא יכול להיות, אני לא יכולה להגיד תשובה כזאת בארץ, מה יגידו? אנטישמיות. אז לא אמרתי לו. חזרתי לפולנים, לחברים שלי שם, לקולגות, ואמרתי, אי אפשר להגיד לא. תקשיבו, מה יהיה בכל העולם? מה יגידו כל היהודים בעולם? מה יגידו כל היהודים בארץ?
שכנעת אותם בדברים שמשכנעים אותם.
וניסיתי למצוא את הדרך ואמרתי, בוא נעשה, יש לי רעיון. בוא נעשה מטס עם מבנה, של זוג מטוסים פולנים וזוג מטוסים ישראלים, יטוסו ביחד מעל אושוויץ, ובעצם יגידו אנחנו פה לזכר כל מי שנכחד וכו' וכו'.
ואז זה עבר.
זה עבר, למרות שביום המטס, המטוסים הפולנים לא הבריאו, הייתה איזושהי בעיית מזג אוויר.
באמת?
הם לא יכלו לעלות לאוויר, כן.
אז רק המטוסים שלנו הצליחו?
רק המטוסים הצליחו לטוס, ולכן במטס רואים באמת רק זוג מטוסים. היה מרגש מאוד. אני לא הייתי כבר בתפקיד שם, בתפקיד כבר היה המחליף שלי, ואני ראיתי את זה מהבית. אבל את כל ההכנות, את הכל עשיתי, והבנתי מלכתחילה מה האימפקט של האירוע הזה.
ברור. ברור. איך אבא שלך הגיב ל...
התרגשות גדולה.
זה לגמרי סגירת מעגל.
כן.
שאלה אחרת שככה, את מדברת וזה מעלה לי, אנחנו מדברות על, הרבה על צהל ועל הדרגות הבחירות. כשאת מסתכלת היום בפרספקטיבה, מה שהיה פעם ומה שיש היום, מה בעינייך עוד נדרש לשנות, לשפר בצהל? כי הרי אף גוף לא מושלם, ויש לך כל כך הרבה שנות היכרות עם המערכת. מעניינת אותי הפרספקטיבה שלך בעניין הזה.
אז אני אומר לך, ואני אתייחס לצבא, קודם כל, ואחר כך ברשותך, אני גם עלה קומה, או ירד קומה, בסדר?
אוקיי.
אז ככה, בצבא אני חושבת שנשים נדרות מהדרגות הבחירות. והבחירות, אני אומרת, גם אלופות משניהן מספיק, בטח לא תתי אלופות, ובטח לא אלופות,
נכון.
ואין, הן נדרות. בכל הזרועות, בכל החילות. ואני חושבת שהגיע הזמן לשנות את זה. ולבחור נשים ראויות שהן קיימות בארגון, לפתח אותן מגיל צעיר ונדבר, אולי אחר כך איך עושים את זה, איך אפשר לעשות את זה.
בקביעה, זאת אומרת, נשריין? או שמי שתהיה מספיק טובה, איך?
קודם כל יביאו להתמודדות נשים, יביאו אותם, אבל יביאו אותם שהם יהיה להם את כל התכונות, כן? שהם יעמדו כמתמודדות שוות. ולפתח אותם מלמטה, שיהיה
שתהיה מחסנית.
תהיה מוטיבציה לכולם. כי תמיד בסוף בראש הארגון עומד גבר, ואין מה לעשות. הכי טוב, ומה שהוא רואה בבית שלו הכי טוב, ובסוף רואה את זה מעיניים גבריות. בשולחן המטכ"ל חייבת לשאול, לא אישה אחת אפילו. צריכות להיות אחת, שתיים, שלוש, אני אפילו לא אומרת יותר. הן צריכות להיות, זה ישנה את השיח גם בסביב לשולחן במטכ"ל. כנ"ל בחיל האוויר גם, אני לא עושה הנחות, גם שמה. בפורום המפקדים, בפורום הבכיר של מפקד חיל האוויר, חשוב שתשבנה נשים בדרגות בחירות, לא...
לא המזכירה.
לא, ולא אלוף משנה תורנית שנמצאת, אוקיי?
כן.
במערך הטכני, שממש אין שום סיבה שבעולם, שלא תהיינה נשים בדרגות בחירות. אז אני חושבת שיש עוד מה לעשות. עשו הרבה. באמת, מצב הוא לאין שיעור יותר טוב מה שהיה, יש עוד מה לעשות וצריכים לעבוד על זה. חשוב.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. שבוע שעבר ישבה פה גלית אברג'יל, שהייתה ראש מחלקת רמ"ח מופת. ושאלתי אותה, אני רוצה לשאול גם אותך את אותה שאלה. יש היום בצהל מה שהיה פעם יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, היום יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. תפקיד דרוש בעינייך, תפקיד חשוב, או שזה מנציח את השוני? מה העמדה שלך בנושא?
אני מקווה שאני לא ארגיס פה אחרי. אני חושבת שכבר לא צריך תפקיד כזה, למרות שאמרתי רגע קודם שעוד לא מצינו, עוד יש עוד מה לשפר. אבל אני לא חושבת שזה התפקיד של היועצת
הרמטכ"ל.
כן? אני לא חושבת. אני חושבת שזה מטלה, משימה של הרמטכ"ל.
של הרמטכ"ל.
ושל מפקד חיל האוויר, של מפקד חיל הים. לא לעשות הנחות.
ומי יגיד להם, רגע, אדוני, זאת מטלה שלך?
אני רוצה שהם יסתכלו על זה. יהיה גם יעדים. הצבא הזה יודע לעמוד ביעדים. תאמיני לי. אני חושבת שהפכתי להיות נספח הצהל, כי בזמנו הרמטכ"ל מופז, שאול מופז, החליט ורצה לקדם נשים, אז הוא רצה גם להראות שזה לא רק בתפקידים הזוטרים, או אמר, נספח צהל, לא היה אף פעם, הנה, אנחנו נעשה. אז כן, לקחת, והם עובדים מצוין על יעדים ומטרות, ואם ישימו את זה, ויהיה חלק מהרגולציה, בסדר? זה יתבצע. ויש נשים ראויות, ויש גברים ראויים, ואפשר לעשות את זה. אני הבטחתי רק שאני עולה קומה, ברשותך.
בבקשה.
אז אני אומרת, גם בין חברות הכנסת, חברי הכנסת, וגם בין השרים בממשלה, אני רוצה לראות שם נשים, נשים נהדרות מהתפקידים האלה. ואני לא מטילה הכל על הכתפיים של הגברים. יש גם לנשים מה לעשות בזה. יש פה משולש של נשים שצריכות לטפל בעצמם ולדחוף את עצמם ולקדם. יש גברים שצריכים לאפשר ולדחוף נשים, ויש פה את הרגולציה שאנחנו אוהבים לשנות אותה. במדינה הזאת בארץ יודעת לעבוד על פי חוקים. יש חוק, מקיימים אותו, ראו אותה, בג"ץ של אליס מילר.
כן.
בבקשה.
זה...
וגם למטה, בהייטק, יש לי הרבה מסר, חייבים להיות יותר נשים. אין מספיק מנכליות, בודדות. בודדות.
כי מה?
כי אמרתי שהנשים עצמם לא דוחפות את עצמם מספיק, הגברים לא מספיק דוחפים את הנשים או מפנים.
למעשה, זה... בכל החזיתות זה אותה בעיה.
ואין שום רגולציה שאומרת שחייב להיות בדירקטוריון של חברה של 50% נשים. זה קיים רק בחברות הממשלתיות בדירקטוריון, אבל בשאר המקומות...
בחברות הממשלתיות בדירקטוריונים זה עובד?
זה יש חוק.
יש חוק, אחוז, עומדים בו?
בוא נגיד שיש ועדה שהיא ממנה, היא חייבת להסתכל על זה, וזה חלק מהשיקולים שלה.
שאלה אם בפועל, כשהיא ממנה...
כן, היא חייבת.
יש דירקטוריות.
יכול להיות שלא ממנים בכלל, יש לו סוגיה אחרת.
כן.
בגלל פוליטיקה שלא ממנים לא את זה ולא את זה.
אוקיי. בסדר, אבל כשממנים, אז כן עומדים בזה?
כשממנים צריכים לשים לזה, כן.
אוקיי.
וכך הגעתי גם להיות דירקטורית בחברה ממשלתית, ביטחונית, גדולה.
מעולה. אז תכף, הנה, פתחת לנו את הנושא הבא. נשמע את אופרה חז התפילה, ואז נמשיך לחיים האזרחיים שלך. אני חשבתי ששעה לא תספיק לנו. ידעתי. שמענו את אופרה חזה, ואנחנו ככה עברנו כבר את מחצית התוכנית, ואני רוצה, עדי, ברשותך, לדבר קצת על החיים האזרחיים. אחרי השירות הצבאי, מלא המשמעות והעשייה, פושטים מדים, ואז צריך למעשה קצת להמציא את עצמנו מחדש. בואי, ספרי לנו מהניסיון שלך, איך עושים את זה? הרי זה לא שעכשיו היה לך מקצוע של מהנדסת, והלכת להיות מהנדסת במקום אחר. נספח צהל, אין לזה מקבילה אזרחית. אז איך בכל זאת ממנפים את היכולות?
אז ככה, קודם כל, אני באמת מודה לצהל שלח אותי להיות נספחת צהל, והייתי גם נספחת טובה מאוד. ולמדתי שם את ההתנהלות בשוק הבינלאומי. Okay. למדתי שם גם את כל נושא של הפיתוח עסקי הבינלאומי. ומאחת שהייתה בחיל האוויר בחממה, פתאום שפטתי את העולם מפרספקטיבה כלל עולמית. וכשעמדתי לפרוש, אמרתי, יש לי פה פריבילגיה גדולה לפרושים מצהל. פרושים בגיל צעיר, ממש עם הרבה יכולות, ובעצם יש אפשרות להתחיל קריירה נוספת. ועכשיו, מה לאף הולכים?
אז איך עושים את ההחלטה הזאת?
אז עושים, וכמו שתמיד, אני תמיד הייתי שמה את הדברים ושוקלת אותם. אחד, זה ללכת לעשות מה שעשיתי כל הזמן בחיל האוויר, תחום כוח אדם, ללכת להתכוונן לסמנכ״ל משאבי אנוש, או בתחומים האלה, או מנכ״ל, אבל בתחומי של כוח אדם או דומים להם, שזה כאילו המסלול הברור, זה כמו שהרבה הולכים להיות בתפקידים דומים למה שהם עשו בצבא, כאלה ואחרים, או לקחת את מה שעכשיו התנסיתי בשלוש שנים אחרונות כנספחת צה"ל, ולמנף את זה ולפתוח קריירה חדשה. וכתבתי לי תוכנית חומש, איפה אני רוצה להיות בחמש שנים.
באמת? ישבת וכתבת לעצמך תוכנית?
איפה אני, ומה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה? כי בעצם כשפרשתי מהצבא, הרגשתי כמו משוחררת. וכתבתי שם הרבה דברים על המשפחה, על הזוגיות, על הרצון לטייל בעולם, על כל מיני תחביבים לעשות, יש לי הזדמנות עכשיו. וכתבתי גם שאני רוצה לעסוק בפיתוח עסקי בינלאומי ולהסתובב בעולם, זאת אומרת, כן, לעבוד מול השוק הבינלאומי.
אוקיי.
וזה היה, הייתה החלטה לא פשוטה, כי זה ללכת למקום שלא מקום הנוחות כל כך. כי צריך להתמודד. אני זוכרת שכשנחתתי בהרבה מקומות בבתי מלון, היו כותבים לי בטלוויזיה, Welcome, Mister. אף פעם לא היה, כי זה לא, נשים הם לא בעולם העסקי.
זה לא עובד אצל נשים.
בטח לא עסקי ביטחוני. אבל בהחלט לקחתי את מה שלמדתי בשלוש שנים של הנספחות, גם את כל מה שלמדתי בחיל האוויר. תחקירים ועוד דברים אחרים שלמדתי בתרבות הארגון של חיל האוויר, לקחתי את זה איתי והחלטתי שאני הולכת לקריירה חדשה. ובעצם מזה 17 שנה אני בקריירה חדשה של פיתוח עסקי בשוק הבינלאומי, וגם רציתי להיות דירקטורית. אין לי מושג אז למה אמרתי את זה כשפרשתי, כי לא הייתי דירקטורית בעבר. Okay. אבל חשבתי שזה נכון, שזה נותן גיוון בעבודה, וזה נותן גם פרספקטיבה להכיר הרבה מאוד ארגונים, ולבוא ולתת מהיכולות שלך למקומות אחרים. ונסיתי כאילו על הטיקט מומחית בשיווק בינלאומי.
אני רוצה לשאול אותך על הפעם הראשונה. העסקה הראשונה שאת מביאה לחברה שלך של פיתוח עסקי בינלאומי. מאיפה האומץ, ההבנה הזאת שהנה, את עושה את זה, שאת מספיק טובה? הרי תמיד בפעם הראשונה יש את החשש הזה. אולי אני לא אצליח, אולי אני... אז יש תוכנית, אבל לקחת אותה ולהביא אותה לידי מעשה זה קצת אחרת.
אז קודם כל, לא כל הזמן מצליחים. צריך לדעת שיש גם, לא יודעים כישלונות, אבל... יש הרבה מאוד, רצים דרך אגב, ומנסים 10 הזדמנויות ואחת ומצליחים, ולא כולם, הם בול בינגו.
Okay.
וזה ממש כמו אנלוגיה ללכת בטרקים שעולים למעלה בהר. שעולים בהר למעלה, okay. צריך לנוח כל פעם, אז לפעמים צריכים לקחת טיפה הצידה ורגע אחד לתחקר, לתקן, לשפר, ואז משפרים את המצב. ואני זוכר את עצמי, מגיעה ללקוח, ומנסה להנגיש לו מערכת תוכנה מאוד מתקדמת, מאוד מתקדמת. עכשיו, הצבא שם לא היה, אני לא אזגית את המדינה, אבל הצבא שם לא היה הכי מתקדם. צבא נהדר, אנשים מדהימים, אבל טכנולוגית לא מתקדם. עכשיו, איך את מנגישה לבכיר מערכת תוכנה שבסוף היא יכולה להיות בסידי, ויכולה להיות עשרות מיליונים? מאוד חשובה, מאוד משמעותית. ואז, ואולי פה זה גם היה הנושא של התכונה הנשית. יכולת ליצור אמפתיה. יכולת להיכנס לנעליים של האחר, להבין מה הוא רוצה, מה מפריע לו, מה, אם אני אתן לו את התשובה הזאת, הוא יגיד, וואי, זה מה שרציתי. על זה חלמתי כל הזמן. וככה עשיתי את זה, והבאתי לו את זה, הרסנו את זה במבנה, בעולם גדול, במקום שהוא יוכל לשלוט, וככה בעצם להביא לו את המענה למה שהוא צריך.
ואם אנחנו ממשיכים עם הדוגמה הזאת של טיפוס הרים או של טרקים, אז יש לפעמים שלב שבו צריך לרדת קצת בהר כדי לעלות? זאת אומרת, לפעמים קצת להוריד הילוך?
לפעמים, וזה קורה כשאת מרגישים קצת לא טוב, זאת אומרת שיש אולי סממן למחלת גבעים, אז הפתרון הוא לרדת, ודווקא עכשיו לא חשבתי שאת שואלת את זה, זה באמת מסתדר שגם בחיים, לפעמים ברגע אחד יורדים בשביל לעלות, כן? טיפה לרדת, לתחקר, לבדוק, לתקן, ולא סתם לרוץ קדימה. כי אני זוכרת צעירים שרצים קדימה בער, ופשוט מקים את נשמתם, חוטפים מחלות גבעים, עם חוסר אחריות, בלי בקרה, בלי קונטרול, אז פה זה באמת הקונטרול הזה, שזה נכון.
שזה מה שהחיים לימדו אותך.
נכון.
לא לרוץ סתם קדימה.
נכון.
אני רוצה רגע אחד ברשותך, שתסתכלי על הקריירה ארוכת השנים, ותגידי לי מה ההצלחה הגדולה ביותר בעינייך. הצלחה עסקית, מקצועית, מה ככה הדבר שאת אומרת, זה הדבר הכי גדול שעשיתי. הייתי דירקטורית פה, ועשיתי עסקאות כאלה, והייתי נספחת, ו... את יודעת, במדים, לא במדים, מה את אומרת? וואו.
אז קודם כל, שהצלחתי לשלב גם בין זוגיות, משפחה וקריירה. ועכשיו אני אומרת את זה בסדר הנכון, אני לא בטוחה כשהייתי שם, זה היה הסדר.
אוקיי.
אבל כן, שהצלחתי, והיום לי זה נראה, אז נראה לי מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, ממש לא.
אוקיי.
ואם אני צריכה להגיד איזשהם רגעים מכוננים בכל האירועים האלה, אני חושבת הפריצה להיות אלוף משנה הראשונה בחיל האוויר. אני זוכרת את התקשורת, העד התקשורתי על זה, אז הבנתי
כן,
איזה בולטות יש לזה, וגם להיות אחר כך הנספחת הראשונה שצהל שלח, ובעצם פתחתי את הדלתות לנשים אחרות.
זה מעניין, כי מה שאת אומרת פה, את יודעת, בסוף... את, כמו שאמרנו, דירקטורית בחברות גדולות במשק, חברות ממשלתיות וחברות אחרות, ויש לך חברה לפיתוח עסקי ונסעת בעולם וטיילת, והצלחה שהיא הצלחה אישית, הצלחה כלכלית, ובסוף הדברים שאת מדברת עליהם הם סימבוליים יותר. את לא מדברת איתי על זה שהצלחת מאוד בשדה הבינלאומי. את מדברת איתי על הדברים שהם להשאיר חותם. לא על, לא על כסף, לא על דברים כאלה.
חומרים.
זה מה ש...
נכון. מה שמוביל אותי זה גם היום בעשייה ההתנדבותית.
אוקיי.
שאני מתנדבת בהרבה דברים. זה להשאיר חותם לדורות הבאים. תשאיר תשתית, גם לעבוד בגדול, שיש לזה אימפקט משמעותי. אם זה לפתוח דלתות לנשים אחרות. אם זה ליצור מרחב לבוגרים של חיל האוויר, משהו שיהיה ויישאר לדורות.
אוקיי. אם אני רוצה לשאול אותך ככה, מה טיפ הזהב שלך לפורש הטרי, שרוצה עכשיו לפתח קריירה שנייה, מתחיל צעדים ראשונים, מה היית אומרת לו דבר ראשון תעשה?
קודם כל, לחלום בגדול. ממש, לקחת ולחלום, ולא להתבייש ולהגיד, אין דבר כזה שאין לי חלומות. לכל בן אדם יש חלומות. לשים את זה, להעלות את זה על הדף.
כן, באמת, פיזית?
כדי שהם לא יתעדו.
פיזית לכתוב את זה?
פיזית לכתוב, ממש. לשבת כמו תוכנית שעושים בצבא.
ואז מה אני עושה עם הדף הזה?
אני יושבת עם הדף הזה, אני מסתכלת לו בעיניים.
אוקיי.
ואני נותנת שם דין וחשבון על הכל, ואף אחד לא שופט אותי. כי אני לא אומרת את זה לכם, אני אומרת את זה לעצמי.
Okay.
וממש כותבת איפה אני רוצה להיות, מה אני רוצה לעשות, בכל מיני תחומים. ואחר כך גם אומרת איך אני הולכת לעשות את זה. ממש. תהליכים אופרטיביים, מה אני עושה עם זה? איך אני עושה, איך אני מקדמת? איך אני אחר כך מסתכלת אחורה ובודקת מה השגתי, מה לא השגתי, איזה יעדים חדשים אני שמה? אומרת, כל הזמן להציב חלומות חדשים, אתגרים.
ואז אחת לכמה זמן אני בודקת את התוכנית?
ממש כמו צבא, פעמיים בשנה בודקים, או כן. שאם יש לי רגעים של קצת חולשה, או משהו לא ברור לי, אני יכולה תמיד לחזור למקום הזה, אבל לפחות פעמיים בשנה עושה שפצורים, כמו שהחיילים קוראים לזה, עושה פיינטיונינג לתוכניות,
הזה.
וממשיכה לה, ואחד לחמש שנים ממש עושה תוכנית חדשה, כי צריך לאתגר את עצמך כל הזמן, ולא להישאר, לפחות מבחינתי, במקום הנוחות. זאת אומרת, תמיד, תזוז טיפה. כאילו תרגיש תמיד שאפשר לעשות עוד, שצריך
שאתה
לעשות.
שאתה מותח את היכולות.
שאתה מותח את היכולות, וזה מאתגר, וזה גורם למצב שכל יום, כל יום הוא מעניין מחדש. אין יום שמשעמם.
עכשיו, זה משהו שאת מדברת שפה נורא צבאית, ובעצם, את יודעת, פרשת כבר לפני יותר מעשור. זה עדיין משהו שאת את דבקה בו, התוכניות, תוכנית עבודה, זאת אומרת, זה לא משהו שאת אומרת לפורש הצעיר, כמו שאני שאלתי אותך. זה משהו שמלווה אותך לפי מה שאני מבינה.
כן, אבל עשיתי את זה מיום שפרשתי. עשיתי את זה כשהייתי בצבא את כל ה... זה חלק מהתרבות הארגונית, שהיא מלווה אותי, וזה חלק כבר ממני.
זה חלק ממך.
ממני, בהחלט.
מהעשייה שלך.
ואני חושבת שזה נכון למי שפורש היום, וזה נכון גם למי שפרש, ובעצם אנחנו, החיים שלנו היום הם מאוד, הם יחסית ארוכים ומעניינים. אנחנו לא מפסיקים, שיוצאים בפרישה, מפסיקים לעבוד, אפילו בגיל 67. לא, זה שיא החיים מבחינתי.
אנחנו בשיא.
ממש.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה ממש אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים.
אז זה כבר הסתיים?
כן. יש הרבה פורשים שאומרים, אוקיי, אני אלך לעשות קורס דירקטורים. מה צריך בשביל באמת להיות דירקטור, ולא רק לעשות קורס דירקטורים, ולשים את התעודה הזאת על הקיר?
אז מה שצריך לעשות זה קודם כל צריך לדחוף את עצמך. אין מה לעשות. אף אחד לא מחכה, אף אחד לא מזמין אותך. פשוט לדחוף את עצמך.
לאן?
להגיד, קודם כל, נטוורקינג. אני חוזרת ואני אומרת, היום זה כבר שונה. פעם זה היה מיוחס רק לגברים שיש להם נטוורקינג בגלל השירות המילואים. אבל היום זה כבר לא, בגלל כל הרשתות החברתיות. אז צריך לטפח את הנטוורקינג. יש מגוון פלטפורמות, אני לא אכנס אליהם. ולטפח אותם. ואם מחפשים תפקיד, אז לראות את האנשים, למפות האנשים שהם בנטוורק שלי, ומי יכול להוביל אותי בשביל להיות דירקטור, ולפנות אליו, לא להתבייש. ולהגיד, אני רוצה להיות דירקטורית, ואני טובה בזה ובזה בזה. ועוד משהו. ידוע שנשים, אם הן לא ב-101% מתאימות לתפקיד, אז הן לא מגישות המועמדות. גברים, גם אם ב-50% או 80% הם שמה. אז להעיז, להגיד, רגע, אני יכולה, ומה? יש דברים שאני לא יודעת, אז אני אלמד, הרי אין בעיה, אפשר ללמוד כל דבר. אני רק דקה חוזרת לתפקיד של נספח הצהל, יצאתי לנספחות, לא ידעתי מה זה להיות נספח צהל. לא בחרתי אף פעם, לא יריתי בנשק בטילים. לא טסתי במטור סילון אף פעם, אבל זה לא הפריע לי בשביל ללכת אם צריך לשווק או לקדם עסקאות כאלה של התעשיות הביטחוניות.
את אומרת, לומדים.
לומדים.
כל דבר אפשר ללמוד ולא לפחד לדחוף את עצמך.
ולטפח את הנטוורקינג כל הזמן, ממש. דרך אגב, היה מקובל שמחליפים כרטיסי ביקור, היום כבר
פחות,
אבל יש את הדרכים האחרות. מדברים, מתקשרים בלינקדאין, דרך אגב, שאני מאוד ממליצה על הפלטפורמה הזאת, היא מצוינת לעסקים, מי שרוצה, מוצאים שם את כולם, בכל העולם.
בהחלט. טוב, אנחנו מתכנסים לסיכום. אז קודם כל, המון תודה על הנכונות לפתוח ולדבר ולספר ולחלוק מהידע שלך. אנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, מסיימת איתכם את התוכנית. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום שני בשעה 12, שבוע הבא יתארח כאן סגן אלוף במזי, שידבר איתנו על גיוס לחילות השדה, סגן אלוף ינון אבוקרט. אז תצטרפו אליי, ואנחנו מסיימים עם עדן מאירי. עדי, בחרתי לך את השיר של עדן מאירי, לך עם האמת שלך. נראה לי שזה לגמרי מתאים. המשך יום מצוין, נפרדים מכם. ביי.
בסוף כל יום אותה מיטה, לא רואה קדימה, קבעו מתחת לשמיכה שצלחת לגנוב, בלי לחשוב, כדי למחוק. כל חלום שקצת מפחיד אותך, מכלוף קטן תעוף מכאן ותביט למעלה, לחשוב קטן זה השטן ששיר את כולם, בלי סולם בעולם. עדיף לך להיות קצת משוגע. איך עם האמת?
שלך, עם הלב שלך, עם שומר ענף שלך. ראיתי אנשים גדולים, נופלים, חזק על הפנים. לא תסלח לעצמך, אם תשבר כל הכישלונות שלך. אל תגנוז אותם, לך תשרוף את העולם. תראה אותנו ילדים, גדולים, לומדים את החיים. לך תציל את עצמך, אל תבטל.
בסוף תמצא עוד אהבה שתמיד חלמת. תבחר פינה בלב שלך ותוכל בה לראות את האור. רק לבחור למי אתה קורא חיים שלך. בסוף תמצא את התשובה שתמיד חיפשת. הכל היה בראש שלך. איך למדת ליפול ולגדול, לא לישור, אם אמא היא תמיד בצד שלך.
עם האמת שלך, עם הלב שלך, יישמר ענף שלך. ראיתי אנשים גדולים, נופלים, חזק על הפנים. לא תסלח לעצמך, אם תשבר כל הכישלונות שלך. אל תגנוז אותם, איך תשרוף את העולם. תראה אותנו ילדים, גדולים, לומדים את החיים. איך תציל את עצמך, אל תבטל.
שלך, עם הלב שלך, איש אומר על נפשך. ראיתי אנשים גדולים, נופלים, חזק על הפנים. לא תסלח לעצמך, אם תשווה.
איך עם האמת שלך, עם הלב שלך. תראה אותנו ילדים, גדולים, לומדים את החיים. איך תציל את עצמך.
שהאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר מאוד. והכלל העיקר שלא יתפחד כלל, שלא יתפחד כלל. תנו לי את לבכם של רבע שעה. רבע שעה יכול לאבד, להפסיד כל העולם הזה.